עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא, נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת מים בדף למד א', פרק שביעי, בהלכה ד', הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתם הטהורה של דוד בן סדה ושמעון בן סדה, ולרפואתו של נתן בן רחל, ולרפואתה של שושנה בת יהודית, לרפואה שלמה ומהירה. למדנו במשנה שיש מושג כזה אדם שקונה יין מהקוטים, מהגויים, קוטים דינם כגויים, כך לפי משנתנו, ולכן הוא חייב לאסר לא מדין דמי, אלא מדין טבל ודאי. אם כן יוצא שכאשר הוא קנה מהם את היין, הוא חייב להפריש דמות ומעשרות. העניין הוא שהוא לא יכול כעת לאסר, או בגלל שהוא בבין השמשות, בערב שבת, או בגלל שמדובר בימות החול והוא נמצא בדרך והוא רוצה לשתות יין, ואין לו כאן כלי להפריש לשם את התרומות והמעשרות. הרי שהוא מפריש את התרומות והמעשרות על תנאי, כלומר, אני שותה ושותה, בסוף מה שישאר זה יהיה תרומות ומעשרות. כך ראינו שהמשנה מציעה, אבל רבי יוסי ורבי שמעון עושים את הדבר, מחשש שמא ייבקע הנוד, אתה תשתה ותשתה ותשתה, והרי בסוף אתה אמור להפריש תרומות ומעשרות ממה שישאר בתחתית החבית, ואם החבית תיבקע עד אז, זה יוצא שלא יפרשת למפריע תרומות ומעשרות, כי לא הגעת למצב של ההפרשה. אומר הירושלמי, דע לך, רבי יוסי ורבי שמעון שלא סומכים על התנאי, יש להם טעם שונה, לא כטעמה דעדן, טעמה דעדן. רבי יוסי ורבי שמעון יש להם טעמים שונים לכל אחד, מדוע הוא מתנגד לפתרון של המשנה. טעמה דרבי יוסי שיהיה מסוים. לדעתו של רבי יוסי התנאי לא מועיל, מפני שלשיטתו, בשביל שקריאת שם למעשר תועיל, הרי שצריך שיהיה מקום מוגדר. ומכיוון שאין לך מקום מוגדר, אתה הרי שוטה ושוטה ושוטה, ובסוף בתחתית החבית מה שישאר יישאר, הרי שהפרשה כזאת אינה מועילה. ואילו תמד רבי שמעון, שמה ישכח וישתה את השאר, שמה הוא ישכח וישתה את הכל. אז יש כאן שני טעמים שונים, כעד הדתני, טעמו של רבי יוסי, זה כפי הטעם של התוספתא במעשר שני פרק ד' משנה י' ג', שאומר את הדין הבא, מעשר שני שבחבית זה, מחולל על סלע שבכיס זה, חילל, לפי דעתו של תנא קמא, יהודי יכול לקחת מעשר שני שבחבית, בלי להגדיר בחבית מהו, ולומר שזה מחולל על סלע שבכיס זה. רבי יוסי אומר לו חילל, מדוע הוא לא חילל? מכיוון שהוא לא הגדיר על איזה סלע הוא חילל, הרי שבאופן כזה זה לא מועיל. רואים ששיטתו של רבי יוסי, זה בדיוק כדעתו של רבי יוסי במשנתנו, שהוא אומר שאם אתה לא מגדיר את התרומות והמעשרות, הרי שמכיוון שלא בראת ולא הגדרת, זה לא מועיל. אומר הירושלמי ומודה רבי יוסי, שאם אמר על הסלע הישנה, כלומר הוא הגדיר סלע, יש לו בסלע נגיד חמישה סלעים, אבל סלע ישנה יש לו אחת. או לחילופין ועל הדינר הישן שחילל, כי כאן הוא הגדיר סלע מסוים. ומודים חכמים לרבי יוסי, שאם אמר שהמעשר שני שבחבית מחולל על הסלע שאתול מיד בני, או לחילופין על הדינר שאתול מיד בני, שלא חילל לפי שלא היו בידו באותה שעה, ומכיוון שזה לא ברשותך, הרי שהחילול אינו מועיל. אומרת הגמרא, תמה תנין המניח פירות להיות מפריש עליהם תרומה ומעשרות. כאן הגמרא כעת מביאה, ירושלמי מביא, את המשנה במסכת גיטין פרק ג' משנה ח', שאומרת שיהודי שמניח מפריש פירות להיות מפריש עליהם תרומה ומעשרות, ומעות להיות מפריש עליהם מעשר שני, מפריש עליהם בחזקת שאין קיים, מנבר את הדברים. יש יהודי נגיד שמוכר יין, אז כל אחד שמגיע לקנות יין, הוא רוצה לאסר לו את חבית היין. מה הוא עושה? יש לו חבית יין בביתו, ויש לו את כל היין שהוא מוכר בחנות. חבית יין נגיד בבית יש 100 ליטר. כל יהודי שמגיע לקנות יין, הוא מאסר לו, ואיפה הוא מאסר? מהיין שבחבית. הוא רושם, היום ליטר שבחבית בבית שלי מאסר, עוד ליטר, עוד ליטר, עוד ליטר. האם הוא יכול להפריש תרומות ומעשרות? אולי כעת שהוא נמצא בחנות שלו, החבית בביתו נשברה. אומר הירושלמי, אומרת שבמשנה, בגיטין מפריש עליהם בחזקת שאין קיימין. והוא לא צריך לבדוק, אולי החבית נגנבה, עבדה, נשברה, או החמיצה, או כל דבר אחר. ועד המתנית, ולכאורה המשנה הזאת בגיטין, הרי היא חלוקה על רבי יוסי ורבי שמעון. כי שניהם למעשה אנחנו רואים שחוששים שמא יתבקע הנוד, ולכן הם לא מאפשרים לאותו יהודי שקנה יין מהקוטים להפריש תרומות ומעשות על סמך מה שישאר בתחתית החבית, כי הם טוענים שהחבית יכולה להיבקע, להישבר, לאבד, להיגנב. אם כן יוצא שהמשנה שם חלוקה על רבי יוסי ורבי שמעון, אומר הירושלמי, אין כאן מחלוקת. אמר רבי זירא תמן, למפרעו נתקלקלו. למה רבי יוסי ורבי שמעון לא מסכימים לקבל את המושג הזה שיהודי שותה יין, שותה יין שהוא למעשה טבל, על סמך זה שהוא מפריש ויפריש בסוף. הוא אמנם מפריש בהתחלה, אבל מה הוא אומר בהתחלה? הוא אומר, היין שישאר בסוף, שם יש המעשר שני ומעשר ראשון ותרומה גדולה וכו'. אומרים רבי יוסי ורבי שמעון, שים לב, אם אתה שותה ושותה ושותה ובסוף החבית יישובר, הרי שלא יפרש, אתה יוצא ששתית תפל. לכן הם אוסרים, ברמחה מאובדן ואילך נתקלקלו, אבל יהודי שיושב בחנות שלו ומפריש תרומות ומעשות על סמך יין שיש בחבית בביתו, נניח שהחבית נשברה עכשיו, אז כל מה שהוא יפריש עד עכשיו הועיל. רק מה אני חושש? שמה בעתיד, בינתיים מהבוקר עד הערב שהוא הלך לעבודה, החבית נשברה. זה למעשה הוא יכול לסמוך על החזקה שהחבית עדיין קיימת. וגם אם נניח שהחבית נשברה, הרי יוצא שמשהו יפריש אתמול ושלשום, הכל חל, כי באותו זמן היה חבית יין. אומר הירושלמי תמת, נינן אומר את המשנה במעילה, פירוטה של הקדש שנפלה לתוך הכיס. ואותה פרוטה של הקדש התערבה בפרוטות חולין. או שאמר פרוטה בכיס הזה הקדש ויוצא שיש לו פרוטה של הקדש המעורבת בפרוטות החולין, כי הוא לא יגדיר איזה פרוטה היא של הקדש. הרי נחלקו בכך רבי עקיבא וחכמים. לרבי עקיבא, אם הוא ישתמש אפילו בפרוטה אחת מהכיס, הרי הוא עבר על דין מעילה, וחייב קרן, חומש ואשם. וחכמים סבורים ואומרים, שמכיוון שהוא בזבז ומעל רק בפרוטה אחת, ויש ספק שמה הפרוטה הזו יהיה הקדש או לא, הרי שהוא לא עבר בכלל על הלכות מעילה, כך סבורים חכמים. תנא מביא הירושלמי על הראשונה מעל בספק. לפי רבי עקיבא, גם אם הוא בזבז, ישתמש בפרוטה אחת ומעל בהקדש, למרות שהוא בוודאות אי אפשר לומר שהוא מעל, אלא על הראשונה מעל בספק, אני אומר, יכול להיות שהיא הייתה הקדש שלו, ועל השנייה שהיא אחרונה, אם יש רק שתי פרוטות, ואם יש ארבע פרוטות, אז הפרוטה האחרונה מתוך הארבע, שם הוא מעל בוודאי. כעת אני יודע בוודאות, מכיוון שהוא בזבז את כל ארבע פרוטות, הרי בוודאי שהוא מעל, דברי רבי עקיבא. וחכמים אומרים, על כולן לא מעל, כלומר, אם הוא הוציא כל אחת ואחת, הוא לא מעל, אפילו בספק. ועל האחרונה, הוא מעל בוודאי. לכאורה, מה ביורם של חכמים? למה אם יש שם 10 פרוטות, והוא מעל בראשונה, השנייה, השלישית, הרביעית, אתה אומר שאפילו בספק הוא לא מעל? הרי יש כאן באמת ספק אובייקטיבי, שמה יש כאן פרוטה שיהיה קדש. אמר רבי יהודה נבוי, אביו של רבי מתניה, הדה דתימר, מתי חכמים אומרים שכאשר הוא הוציא פרוטה ועוד פרוטה ועוד פרוטה, הוא לא עבר על מעילה אפילו בספק? זה דווקא שימו לב כשהיו שם 10 פרוטות. כלומר, יותר משתי פרוטות. שכל פרוטה, אני אומר, ייתכן שכל דה פריש מרו בפריש, ורוב הפרוטות הן חולין. אז מה אני אומר? אם אני הולך על פי הרוב, הוא לא מעל. כל פרוטה ופרוטה, אני מניח שהיא מהרוב, שהוא לא עבר על מעילה. אבל אם יש בכיס, בארנק, רק שתי פרוטות, הראשונה מעל בספק, אני לא יכול להגיד כל דה פריש מרו בפריש, והפרוטה שהיא הוציא היא פרוטה של חולין. ועל השנייה מעל בוודאי. רבי שמעון בן לקיש בא, שאל קומה לפני רבי יוחנן, מה בין האומר בכיס? מה בין האומר מן הכיס? המשנה שם אומרת שרבי עקיבא מודה ואומר פרוטה מן כיס זה הקדש, שהוא מוציא והולך יכול לבזבז עד שיוציא את כל הכיס והוא עוד עובר על מעילה. שואל הירושלמי, מה ההבדל? מה זה משנה אם הוא אמר פרוטה מן הכיס הזה הקדש, לבין אם הוא לא אמר מן הכיס הזה הקדש? אומר איש לקיש, יש לי קושיה נוספת. מכיוון שלמעשה הוא לא פירש מה הפרוטה שהיא תהיה הקדש? אם כן, אפילו הוציא את כל שבכיס לא ימול. מה שריש לקיש רוצה לטעון, אתה אומר לי שבוודאות אם הוא יבזבז את כל הפרוטות הוא עובר על הקדש, זה לא נכון. גם אם הוא יבזבז את כל הפרוטות, הוא לא יעבור על הלכות מעילה. מדוע? כמה דתימה, כפי שהמשנה אומרת, שלמפרעות תבל שתה, ואי מרופחה למפרעו חולין הוציא. הרי למדנו שאם יהודי יש לו חבית של יין, והוא אומר, שני לוגין שאני עתיד להפריש ביום ראשון מיין זה, זה תרומה גדולה וכו' וכו'. מה הדין אם החבית תישבר בסוף? הרי יוצא שבסופו של דבר הוא לא יפריש תרומות ומעשרות, והתברר שלמפרעות אבל שתה. יוצא שבסופו של דבר הוא שתה אבל. מדוע? כי הוא לא הגיע לרגע האחרון של הפרשת תרומות ומעשרות. אם כן ואמר רופחה, גם בסוגייתנו בוודאי יש לומר, שגם אם הוא הלך ובזבז את כל הפרוטות, הוא לא עובר על חילול ועל מעילה. מדוע שהרי למפרעו חולין הוציא? אם על עידן כל פרוטה ופרוטה, הרי שכעת ריש לקיש סבר, שמי שאומר פרוטה בכיס הזה הקדש, הכוונה פרוטה שבסוף אני אפריש מהכיס הזה יהיה הקדש. ואם הוא בזבז הכל יוצא, שהוא בסופו של דבר לא יפריש כלום, אז עד שאתה שואל אותי, ומביא לי מחלוקת רבי עקיבא וחכמים, האם הוא מועל בספק או לא מועל בספק בהתחלה בפרוטות הראשונות, אני טוען שהוא לא עובר על מילה בכלל. אלא מתרץ הירושלמי, יש לומר כאן, תלוי בהפרשה. יהודי שיש לו חבית של יין שהיא טבל, ומה שהוא עושה תנאי, מה שאני אפריש ביום ראשון יהיה תרומות ומעשרות, הרי יוצא שכעת אין הפרשה בכלל. מתי תהיה הפרשה? ביום ראשון. אז אם שתית בשבת, שתית ושתית לסוב הנפשך. ועד מוצאי שבת החבית נשברה, יוצא שלמפריע שתית טבל, כי לא הפרשת כלום. לא חל שום דבר. אבל אם יהודי יש לו 10 פרוטות בכיס, והוא אומר פרוטה בכיס זה הקדש, הרי יוצא שכעת יש פרוטה של הקדש. בזבזת את הכל, עברת על הקדש, עברת על מילה. בוודאי שעברת על מילה. ובזה מיושבת הקושייה השנייה, אבל גם הקושייה הראשונה מיושבת. כי בספר של המשנה שאותו יהודי אמר, פרוטה מין כיס זה הקדש, הוא התכוון, מה שאני אפריש בסופו של דבר יהיה הקדש. אז אם הוא בזבז 10 פרוטות, הוא לא יפריש. אם יהודי רואה 10 פרוטות בכיס, הוא אומר, שקל אחד בתוך הענק שלי, מתוך 10 שקלים זה הקדש, אז יש כאן שקל הקדש. בזבזת את הכל, ודאי שמעלת. אבל אם יש לו 10 שקלים בשקלים בודדים, והוא אומר, השקל שאני אפריש מתוך הארנק יהיה הקדש, אז אם בסופו של דבר הלכה למעשה לא הפרשת, לא מעלת. אמר רבי יונה, כאן וכאן תלוי בהפרשה. רבי יונה מבאר את החילוק באופן שונה. לשיטת רבי יונה, כאן וכאן אין תלוי בהפרשה. ומה הסיבה שרבי עקיבא אומר שאם אומר פרוטה מן כיס זה הקדש, זה לא הקדש? היות ונעשה כי אומר, אל יצא הכיס הזה ידי פרוטת הקדש. כלומר, הכוונה שלו, שלא יצא הכיס בלא הקדש של פרוטה. ואז יוצא שהפרוטה האחרונה תהיה הקדש. ולכן הוא מועל רק בפרוטה האחרונה. אבל בכל 9 הפרוטות הראשונות, אין אפילו ספק מעילה. כי מלכתחילה הוא אמר, הפרוטה האחרונה היא תהיה הקדש. שואל הירושלמי, מחלפה שיטת את ריש לקיש, יש לנו כעת סתירה בדבריו של ריש לקיש. מקודם ראינו שריש לקיש שואל וטוען, שאם הוא לא פירש מה הפרוטה של ההקדש, יוצא שההקדש יחול בסוף. אם ההקדש יחול בסוף, שאל ריש לקיש, למה בכלל הוא מעל? אין פה בכלל הקדש. לכאורה סתירה בשיטתו. תמנו אמר, שם אומר ריש לקיש, לגבי מצוות ניסוך המים, שאם מילאנו את הכלי שרת ביותר מג' לוגין של מים, הרי שיש בהם 3 לוגין של מי הקדש, ושלושה לוגין של מי חולין. כלומר, אם אני ממלא את הכלי יותר משלושה לוגין, אז יש 3 לוגין שהם יתקדשו. ואם מילאתי 6 לוגין, יוצא 3 זה הקדש, 3 זה חולין. ויוצא שאם מעלתי בחלק מהמים, הדינו שמועלין בפרוטה לפי חשבון יחסי של 3 לוגין. כלומר, אם בכלי יש 3 לוגין נגד 3 לוגין של חולין, אז אם נהניתי בשווי 2 פרוטות מכלל המים, יוצא שנהניתי בפרוטה אחת מההקדש. והרי כאן נשאלת השאלה, הוא הרי השתמש בתערובת, ולמרות זאת ריש לקיש אומר שהוא עובר על מעילה, ואך הוא אמר, אכן אצלנו ריש לקיש אומר, יש פרוטה אחת של הקדש. גם הוא בזבז את הכל, הוא לא יעבור על הקדש, אומר ריש לקיש. אז תחליט, למה שמה שלא ביררתי מה המים של ההקדש, מה המים של החולין, אני עובר על מעילה, ואצלנו אני לא עובר. מתרץ הירושלמי, מן דאיצר תרחת לה, חזר ופשט. לאחר שריש לקיש יקשה את הקושייה, וקיבל תשובה, הרי שהוא כבר סובר שיש הקדש בתערובת, למרות שההקדש לא מבורר, ולכן הוא עובר על מעילה. באמת, טענת ריש לקיש בסוגייתנו, הובילה אותו להבין אחרת, שיש דיני מעילה גם בתערובת. אומרת הגמרא, אמר רבי יצחק בן אלעזר, אדם עומד בערב שבת, ואומר הרי זו תרומה, שתחול למחר בשבת. ומדוע הדבר מותר? כי למעשה הקריאת שם עצמה, מתי היא נעשית? לא בשבת, אלא לפני השבת קודש. ואין אדם עומד בשבת קודש, ואומר הרי זו תרומה שתחול מחר ביום ראשון, כי יוצא שהקריאת שם נעשית בשבת. אמר רבי יוסי ברבי בון, אין אדם עומד מערב שבת, ואומר הרי זו תרומה למחר, שמכיוון שהתרומה תחול בשבת קודש, למרות שהקריאה עצמה הייתה לפני שבת, הרי שהדבר אסור. שואל הירושלמי, מתנית פליגה על רבי יוסי ברבי בון. יש לנו קושייה עליו מהמשנה. אומרת המשנה בתבול יום, פרק ד', משנה ד', לגין, שזה כלי, שהוא תבול יום. מה הכוונה תבול יום? כל אדם שתומתו היא יום אחד, וטובלים אותו צריך שיערב שמש. נגיד אם הכלי הזה, שרץ מת, מתוך 8 שרצים המתמים, נגע בכלי, הרי שהכלי תמה. מה צריך לעשות? להטביל אותו במקווה. האם טבילה לבד מועילה? לא. צריך הערב שמש, צריך להמתין. נגיד אם טבלו אותו ביום, ב-10 בבוקר, צריך להמתין עד השקיעה, 7 בערב. אז לגין שהוא טבול יום. מה זה נקרא טבול יום? שאומנם טבלו אותו, אבל לא הגיע עדיין צאת הכוכבים, לא הגיע ערב שמש. הרי שכעת הוא בגדר טבול יום. טומאתו היא טומאה, אבל היא קלושה מחמת שהוא טבל. אבל הוא עדיין לא טהור מחמת שלא הגיע ערב שמש. הוא מילא את אותו לגין מן החבית שיש בה מעשר ראשון טבל. מה זה מעשר ראשון טבל? זה מעשר ראשון שלא הופרש ממנו 10% לכהן. וכעת הוא רוצה להפריש את היין שבלגין כתומת מעשר ליין שבחבית. אלא שהוא לא יכול לעשות זאת מכיוון שהלגין זה עדיין בגדר טבול יום. כי טבול יום לגבי תרומה הוא טמא. אם אמר הרי זו תרומת מעשר לכשתחשך. הרי זו תרומת מעשר משתחשך והיא לא נפסלת על ידי הלגין. מדוע? כי רק בלילה תחול ההפרשה ובלילה כבר הכלי טהור כי הגיע ערב שמש. ואם אמר הרי זה עירוב תחומין, לא אמר כלום כי עירוב תחומין אמור לחול מתי? לפני כניסת השבת, לפני צד הכוכבים. לפני צד הכוכבים זה עדיין טמא, אז אי אפשר להחסן שם תרומה. ואם זה תרומה זה כבר תרומה טמאה. משמע מדברי המשנה שעוסקת בערב שבת, שניתן להפריש תרומת מעשר בערב שבת שתחול בלילה. איך אתה רבי יוסי אומר שאדם לא יכול לעמוד לפני כניסת השבת ולומר שהתרומה תחול בשבת סתירה? פתר למתרץ הירושלמי לשעבר, רבי יוסי מעמיד את המשנה שמדובר שהוא אמר שהמעשר שבלגין יהיה תרומת מעשר לשטח שח, ולמוד שאסור לעשות זאת, דבריו קיימים, אבל באמת זה אסור. והתני רבי חייה אומר, משמע לכתחילה שהוא אומר, התלחמימה, אתה יכול להעמיד את דבריו לשעבר? הרי הוא אומר לכתחילה, ואכן רבי יוסי ברבי מון מחזר, מחמת קושייה זו, חזר בו, וסובר שבאמת מותר לך לקרוא שמערב שבת ולומר שהתרומה תחול בשבת. אומרת המשנה הלכה, היו לו 100 תאנים של טבל בתוך ביתו, והוא בבית המדרש או בשדה. וחושש שלא יהיה סיפק בידו להגיע לביתו לפני כניסת השבת, בכדי להפריש תרומות ומעשרות, הרי שהוא עומד בשדה, ואומר שני תאנים שאני עתיד להפריש מחר בשבת קודש, הרי זאת תרומה גדולה, כי מדאורייתא אומנם אין שיעור לתרומה גדולה, אבל מדרבנן צריך 2%, 2% זה שני תאנים מתוך 100, ועוד 10 תאנים נוספות, הרי הם העשר ראשון, ו9 תאנים נוספות, הרי הם העשר שני, וכך יוצא שהוא אמר את האמירה מערב שבת, והפריש בפועל בשבת קודש. ואם היו התאנים דמי, ואז הוא לא צריך להפריש תרומה גדולה, הרי הוא אומר, מה שאני עתיד להפריש למחר בשבת, הרי הוא מעשר ראשון, ושאר מעשר סמוך לו. וזה שעשיתי מעשר עשוי תרומת מעשר עליו, הוא מעשר שני בצפונו ודרומו, ומעשר שני מחולל על המעות שמונחים אצלי במגירה של המעות של המעשר שני. שואל הירושלמי מייקדון, אנחנו ראינו שרבי יוסי ברבי בון אומר שאי אפשר לעמוד בערב שבת ולעשר מעשר שיכול בשבת. כאן משנה מפורשת כתוב שמותר. מתרץ הירושלמי מכבר לכשאפריש שינה. מתרץ הירושלמי שמדובר כאן שאפילו לפי רבי יוסי ברבון זה מותר. מדוע? כי מה שרבי יוסי ברבון אוסר זה שהתרומות והמעשות יחולו בשבת. אבל כאן בשבת זה רק מתברר על מה חלה ההפרשה. לכן זה מותר מדין ברירה. שואל הירושלמי, הגה עצמך שהייתה תרומה טהורה. אנחנו למדנו שלייחד פירות התרומות ומעשות זה חל מיד, ורק התברר בשבת מה הפירות שעליהם חל. אבל בעצם יוצא מדברי התירוץ של הירושלמי, שגם האמירה וגם ההפרשה חלו בערב שבת, ולכן גם רבי יוסי ברבון מודה שזה מותר. אם כן, מה הנוסח המדויק שהוא צריך לומר? הגע עצמך שהייתה תרומה טהורה. הפירות טהורים. ואז יוצא שמשהו יפריש תרומה, זה תרומה טהורה. אז הוא יכול לומר, המעשרות יחולו מכבר, כלומר מיד, והתבררו לכשאוכלנה כשאני אוכל. ואז יוצא שכשהוא מסיים לאכול, הוא רק מברר את החלק של התרומה. ואז יוצא שהתרומה הטהורה מותרת בטלטול, והיא לא מוקצה כראויה לכהן. אבל מה תעשה עם הפירות היו טמאים? הגע עצמך שהייתה תרומה טמאה, והוא אמר, התרומה תחול מיד מכבר, לכשהניחנה בזווית, אז היא תתברר. כלומר, חלק שאני אשאיר, כשאסיים לאכול, לא יתברר מיד שחלה עליו שם של תרומה למפריע, אלא רק שאני אניח אותה בקרן זווית, כי אם יתברר לפני זה, זה תרומה טמאה, איך הוא מטלטל אותה בשבת? הרי שהוא אוכל בשבת, מה שהוא מסיים הוא שם בקרן זווית, ורק אז יחול על זה דין של תרומה, כי אחרת יוצא שהוא טלטל תרומה טמאה בשבת. אומר הירושלמי תני, אומר את הברייתא, אם הוא אמר שיפריש מעשר מתים לו בשבת מטלטלה, מותר לו לטלטל את התבל, אחד תרומה טהורה, ואחד תרומה טמאה, בין אם התבל טהור, בין אם התבל טמא, מכיוון שהוא ראוי לאכילה. אמר רבי זירא דאמר מכאן לשלמות, תבל שיש עליו תנאי, מותר לטלטלו בשבת, כיצד הוא עושה, נותן עיניו במקצתו, ומה שהוא נותן עיניו זה למעשות תרומות ומעשות, ואוכל את השאר כי הופש על זה כבר תרומות ומעשות. אומרת המשנה, היו לפניו שתי כלכלות של תבל, שני סלים של פירות שלא הפרישו עליהם תרומות ומעשרות. ואמר, מעשרות זו בזו, הראשונה מאוסרת. כלומר, אם הוא אמר שהמעשרות של הכלכלה הימנית יהיו הפירות שבכלכלה השמאלית, הרי שהראשונה מאוסרת. ואם הוא אמר של זו בזו ושל זו בזו, הראשונה מאוסרת, אבל השנייה לא מאוסרת. למה השנייה לא מאוסרת? כי בעצם יש כאן שתי כלכלות של תבל, נגיד הימנית והשמאלית. כשהוא אומר, אני מפריש מהשמאלית על הימנית, יוצא שהימנית מאוסרת, אבל אם הוא עכשיו מפריש מהימנית על השמאלית, הוא לא יכול, כי הימנית כבר מאוסרת, ואין מפרישין מהפטורה לחיוב, אפשר להפריש רק מתבל על תבל. ומכיוון שהוא כבר איסר את פירות הכלכלה הימנית, על ידי הפירות של הכלכלה השמאלית, אם הוא רוצה כעת להפריש מהימנית על השמאלית, הוא לא יכול, כי הימנית כבר פטורה ממעשות, כי הוא כבר איסר. אבל אם הוא אמר מעשרותיהם של שתי הכלכלות, מעשרות כלכלה בחברתה, הרי שקרה שם כי בבת אחת שני הדברים חלו, ולמרות שיש כלל בקידושין בבבלי בדפנון, שכל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו, ומכיוון שאחרי שהוא יפריש מהשמאלית על הימנית, הוא לא יכול להפריש מהימנית על השמאלית, אז אם הוא עושה בבת אחת כיצד זה חל, הרי שיש ליישב, שקיים אופן ששני הייחודים, שתי הפרשות יחולו בזה אחר זה, למשל, אם הוא מפרש שהפירות שנצרכים בכל סל עבו תיקון, פירות הסל השני יישארו בטבלם, הרי בוודאי זה היה מועיל. לכן כאן גם זה מועיל. אומר הירושלמי ותניא לא אומר את הברייתא, נוטל מן השנייה שתי תאנים, ושני איסורים ואיסורו של איסור. למדנו כאן במשנה, שאדם שמייחד מעשרות עבור שתי הכלכלות, כל אחת בחברתה בזו אחר זו, הרי שהימנית הראשונה מאוסרת והשמאלית לא. לכן כשהוא רוצה להתיר את הפירות בכלכלה בסל השמאלי בכלכלה השנייה, הוא צריך להפריש שתי מעשרות. קודם כל מעשר אחד עבור הכלכלה הראשונה, כי פירות הכלכלה השמאלית השנייה הם למעשה המעשר של הכלכלה הראשונה, ועוד מעשר עבור עצמה. אומר הירושלמי, מה הוא עושה? נוטל מהכלכלה השנייה שני תאנים, ושני איסורים של תאנה, ועוד איסורו של איסור. כלומר, הוא צריך להפריש עבור התרומת מעשר של שתי הכלכלות, שתי תאנים, שתי עשיריות ועוד שתי מאיות, זה השיעור שהוא צריך להפריש. ניקח דוגמה למשל, בשביל לתקן את הכלכלה הראשונה, כדי להפריש על 90 תאנים מתוכה, צריך לייחד למעשר 10 תאנים בכלכלה השנייה, כדי לתקן 9 תאנים נוספות מתוכה, יש לייחד תאנה נוספת מתוך הכלכלה השנייה, ואז שנותר בכלכלה הראשונה תאנה אחת בלבד, שהיא לא מוסרת, שבשביל לאסר אותה, יש להפריש עוד עשירית תאנה מתוך הכלכלה השנייה. יוצא שלהפרשת פירות הכלכלה הימנית הראשונה, יש להפריש 11 תאנים ועוד עשירית תאנה. והטעם לכך, קודם כל צריך לחשב כמה תאנים צריך להוציא מהסל השמאלי לתרומת מעשר עבור הסל הימני. הרי כשהוא אומר שמעשרות הכלכלה הראשונה היו בכלכלה השנייה, הוא רוצה לתקן את כל 100 התאנים שיש בכלכלה הראשונה, על ידי פירות הכלכלה השנייה. יוצא שהפרשת המעשרות הכלכלה הראשונה היא לא נעשית מתוכה אלא מחוץ לה, מה שנקרא מלבר. ולכן כמות המעשרות שיש להפריש משתנה. שהרי אדם שמפריש מעשר ראשון מתוך הכלכלה, הרי שהוא מפריש מעשר תאנה אחת מכל 10 תאנים, ומתוך 100 תאנים, 10 תאנים. כי כל כמות של מעשר, למעשה מתקנת 9 כמויות כמותה, ולכן כאשר הוא מפריש מבחוץ, מכלכלה השמאלית, יהיה מעשר ראשון של 100 תאנים יותר מ-10 תאנים, כי יש לו להפריש תאנה אחת עבור כל 9 מתוך 100 תאנים. ולכאורה, אחרי שייחלנו את המעשר ראשון עבור הכלכלה הראשונה בכלכלה השנייה, יש לחשב את התרומת מעשר שלה, ולהוציא אותה מתוך הכלכלה השנייה. תרומת מעשר זה בעצם עשירית מהמעשר הראשון שנתת ללוי, הרי שהלוי צריך להפריש לכהן. יוצא שצריך להפריש מהכלכלה השנייה, תאנה אחת מתוך 10 תאנים של המעשר ראשון, ועוד עשירית תאנה מתוך התאנה 11 של המעשר ראשון, ועוד חלק אחד מתוך 100 של תאנה, 1 חלקי 100, עבור עשירית התאנה הנותרת של המעשר ראשון. יוצא שהפרשנו מהכלכלה לתרומת מעשר תאנה אחת, ועוד עשירית תאנה, ועוד מאית ממנה. שמואל אמר, ממשיך הירושלמי ואומר, לא מצית נטע. אי אפשר לגרוס את הביתה כך, כי אי אפשר להשלים את המעשרות באופן הזה. אין יסב חדה לעשר. אם הוא מפריש את המעשר חלק אחד מהכלכלה השנייה, תאנה אחת בכלכלה השנייה, עבור כל 10 תאנים בכלכלה הראשונה, יוצא שהוא מפריש 10 תאנים בתוך מעשר ראשון מהכלכלה השנייה, עבור 100 תאנים שבכלכלה הראשונה, זה לכאורה הדבר בעייתי. כי הוא תיקן רק 9 מתוך 10 חלקים, כפי שביאנו, שאם הוא מפריש מבחוץ, הוא צריך לעשר יותר. אם כן, הוא צריך מי סבחד אלימת. הוא צריך עוד חלק מהכלכלה השנייה, כדי להשים את התיקון של הכלכלה הראשונה. אם יהיה סבחד אלימת, אם הוא אכן יפריש חלק אחד למאה, עדיין זה לא עוזר. הוא לא תיקן בכך לתשע עשיריות, מחלק פירות הכלכלה הראשונה, ונמצא שיש עדיין עשירית של תאנה, שהוא לא יפריש, כי לכאורה, עדיין קיימת בכלכלה הראשונה עשירית תאנה, שהיא לא נתקנה, ולכן צריך מסב חדה לאלף, 1 חלקי אלף, מהכלכלה הראשונה. הוא צריך עוד להפריש, שזה בעצם 1 חלקי 100. הנה סב חדה לאלף, הוא צריך לעשר את החלק הזה, עם חדה לעשר האלפין, כלומר תמיד יישאר חלק קטן שלא נתקן. לכן אומר שמואל, שאי אפשר לעשר כלכלה, את הכלכלה הראשונה על ידי הכלכלה השמאלית, אם מעשרים באופן של הפרשה של עשיריות, כפי שלמדנו בברייתא. אלא כשמפרישים מעשר מבחוץ, יש לעשר את הכלכלה על ידי הפרשת חלק אחד עבור 9 חלקים. יוצא שעבור כלכלה של 100 תאנים, הוא מפריש 11 תאנים ופרשות כמעשר עבור 99, ותשיעי תאנה מעשר את התאנה האחרונה. אומרת הגמרא, אמר רבי יוסי בר חנינה, על הראשונה עובר בעשה. הרי יש לנו כלל שצריך להפריש תרומות ומעשרות, קודם כל תרומה גדולה, לאחר מכן מעשר ראשון, לאחר מכן מעשר שני או מעשר עני, לפני זה תרומת מעשר. אומר רבי יוסי בר חנינה, על הראשונה הוא עובר בעסק, מכיוון שהוא הקדים מעשר ראשון למעשר שני, ועל הפרשת הכלכלה השנייה הוא עובר בעסק של הקדמת מעשר ראשון לשני, וגם על אותה עסק מבאר הירושלמי, על הראשונה הוא עובר בעסק. מדוע שקבע שני שמות כאחת, הוא קבע מעשר ראשון ומעשר שני, בבת אחת, והוא היה צריך להקדים מעשר ראשון למעשר שני. כי הוא לא אומר שמעשר ראשון של הראשונה יהיה בשנייה וכן מעשר שני, אלא הוא אומר מעשרות הכלכלה הראשונה בשנייה, יוצא שעובר על עשה. וכשהוא אמר שהכלכלה השנייה, המעשרות שלה יהיו בכלכלה הראשונה, הוא עובר גם בעשה שהוא יקדים, הוא לא יקדים מעשר ראשון למעשר שני, וגם בלא תעשה, מדוע שקבע שני שמות כאחת. כי כשהוא אמר כשמעשרות הכלכלה השנייה יהיו בראשונה, הוא גם אמר שהמעשר ראשון והשני יחולו בבת אחת. אומר הירושלמי, ושיקדים שני שבראשונה לראשון שבשנייה, הוא יקדים את המעשר שני בכלכלה הראשונה, למעשר ראשון שבכלכלה השנייה, אז גם לא תעשה נוסף הוא עבר, חוץ מהעשה, לכן הדבר הזה הוא אסור. אמר רבי אלעזר דרבי מאירי, דרבי מאיר אמר, אין התופס אלא ראשון בלבד. ירושלמי כעת אומר, שמכיוון ששני ייחודי הפירות נעשו בזה אחר זה, רק הייחוד הראשון חל, זה לפי רבי מאיר שאמר, שכאשר אתה אומר לשון שיש בסתירה, תפוס לשון ראשון. מה המקרה? תמן תנינן מביא ירושלמי את המשנה בתמורה אומרת, הרי זו תמורת עולה ותמורת שלמים. אדם שמקדיש בהמה, יש לו איסור לעשות תמורה, כלומר לקחת בהמת חולין ולומר זו כזו. ואם הוא אמר תמורת עולה ותמורת שלמים, לפי רבי מאיר, הבהמה היא תמורת עולה כי תופסים לשון ראשון. יוצא שכאשר אדם אומר שתי אמירות שיש בהם סתירה, כי עולה ושלמים זה לא יכול להיות אותו דבר, יש כאן סתירה, הרי שהאמירה הראשונה היא זו שתופסת. יוצא שאצלנו מתבארת המשנה, למה היא סוברת? שקודם כל הייחוד הראשון חל ואז השני לא חל. זה לפי שיטת רבי מאיר, כי לפי רבי יוסי, רבי יוסי חולק על רבי מאיר, ואומר ששתי הלשונות חלים. אמר רבי יוסי, אבינן סברין מימר, בהתחלה סברנו לומר, מפליגין רבי מאיר ורבנן והמלך לקו רבי מאיר וחכמים בתמורה, דווקא אם הוא אמר תמורת עולה תמורת שלמים, את הלשון השנייה הוא אמר לאחר כדי דיבור. אבל בתוך כדי דיבור, לא. אם הוא אמר את שתי האמירות בתוך כדי דיבור, בזה רבי מאיר מודה לרבי יוסי ששתי האמירות חלות. אבל ממה שאמר רבי אלעזר, שרבי מאיר, שהמשנה שלנו היא כמו רבי מאיר, מהשמע, שאפילו אם הוא אמר בתוך כדי דיבור את האמירה השנייה, את השלמים לצד העולה, הרי שאינו חוזר בו, ורבי מאיר חלוק על רבי יוסי, גם אם בתוך כדי דיבור הוא הזכיר את שתי האמירות. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את הדף היומי הירושלמי. נשמח לקבל הערות והערות ב-0527164226. היו שלום וכל טוב.
הדף היומי הירושלמי עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד.